כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית. ארבעה וכמעט חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, מפיקה את התוכנית הילה פניני, תכנה השידור קובי בז'ק, הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום רביעי, תשעה יבואנים ואיגוד לשכות המסחר הגישו תביעת נזיקין נגד נמל אשדוד על סך יותר משני מיליון שקלים על הנזק שנגרם להם בגלל העומס החריג בנמל שנמשך כבר חודשים ארוכים, ממש. אלה דברים שאמר לצבע הכסף עורך הדין שלומי לויה, סמנכ"ל משפט באיגוד לשכות המסחר.
אנחנו תובעים מהנמל לקחת אחריות. אנחנו מצפים שמונופול בבעלות המדינה ידע לתת שירות נורמלי לחברים שלו. לא יכול להיות שיהיו עיכובים בלתי סבירים, שהיבואנים שהם לקוחות שבועים יצטרכו לשלם הוצאות נוספות, ובהם דמי אחסנה, היטלים, כולם חוגגים ורק היבואנים נפגעים. הנמל חייב להתאים את מצבת כוח האדם שלו לתנאי מציאות משתנה, ואם הוא לא יודע לעשות את זה, אנחנו מבקשים מבית המשפט שבית המשפט יכריע מהי רמת שירות סבירה של מונופול בבעלות המדינה.
לתשומת לב הטסים, החל ממחר שינויים בכללים, כללי הכניסה לטרמינלים, גם בטיסות היוצאות, גם בנכנסות. שלום איתי שיקמן, כתבנו.
כן, שלום יאיר. אז באמת החל ממחר על הנושאים בטיסות בינלאומיות, הם ידרשו להציג בכניסה לטרמינל כרטיס כניסה תקף לפח של 4 שעות, משמע כל מי שאין לו כרטיס, כל מי שלא עולה על מטוס לא יוכל להיכנס לטרמינל. בנוסף הם יצטרכו להציג תעודת מתחסן או מחלים בתוקף, או תוצאת בדיקת PCR שלילית שנעשתה במהלך 72 השעות שלפני ההמראה, וכאמור לא תותר כלל כניסה של מלווים או של מקבלי פנים לטרמינל הנוסעים, הם יצטרכו להמתין שם בחוץ באזור הכביש.
איתי שיקמן, תודה רבה.
תודה.
אחרי הכנס שהוטל עליה בגובה של 10 מיליון שקלים, שהוטל על חברת שירביט בגלל פריצה לשרתיה, אתם זוכרים, נדבר כאן עוד מעט על האחריות שמוטלת על עסקים גדולים וקטנים, כשמוגרים אצלנו כל כך הרבה פרטים אישיים על הלקוחות שלהם, שלאנחנו. האם גם חנות קטנה ומטריפה ברחוב ראשי בראשון לציון, או נס ציונה נגיד, עלולה להיות חשופה לתביעה אם יש לה פרטים אישיים על הלקוחות שלה שם בשכונה והמחשבים שלה נפרצים? צריך לקחת את זה בחשבון גם. מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק לחייב התקנה של לוחית זיהוי באופניים חשמליים וגם בקורקינטים. על פי ההצעה יוקם מאגר מידע של לוחיות זיהוי לשימוש רשויות הרישוי וגורמי האכיפה. כתבנו בכנסת זאב קם מוסר כי את החוק יזם חבר הכנסת יעקב אשר משס. ועוד בצבע הכסף היום נחזור לשאלה שדנו בה כבר כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות, אבל שווה לבחון אותה היום שוב לנוכח מה שקורה בשוק הנדלן ובשוק ההון. מה כדאי יותר, לרכוש דירה או לשכור דירה? שאלת 2 מיליון השקלים. אולי כבר 3 אפילו. לספר לכם גם על הרעיון לשלב בבנייני המשרדים הענקיים, שכולנו מכירים אותם, גם קומות מגורים. אתם תגורו בקומה ה-18 נגיד, ומעליכם איזו חברת הייטק, ומתחתכם משרדים של חברת ספנות. לא יודע. סתם דוגמה. מגלגלי הרעיון הזה אומרים שבכלל, עובדי החברות צריכים לגור בבניינים האלה, ככה הם לא יצטרכו לנסוע לעבודה. זה יחסוך כסף, יחסוך זיהום אוויר. מעניין, נדבר על זה עוד מעט. ועוד משהו על נדלן, תחשבו על זה. נגיד שאתם מעמד הביניים, מינוס כזה, אתם יודעים מה? אפילו לא מעמד ביניים, פחות מזה, ממש. אבל אתם גרים באזור ממש ממש טוב, במרכז הארץ, אזור שיש לו ביקוש. אז יש מצב שאולי אתם לא סוגרים את החודש, אבל אתם גרים בדירה ששווה מיליון דולר. כן, כי הדולר נורא חלש עכשיו, והשקל חזק. נדבר על המיליונרים, שהם אפילו לא ידעו שהם כאלה. וגם נספר לכם על חברה ישראלית שפיתחה יכולת לאגור אנרגיה מתחת לאדמה. וזה במקום לאגור את האנרגיה הזאת בסוללות ענקיות כאלה שהן גם מזהמות. עוד מעט נדבר איתם. ואתמול לא הספקנו, אז נדבר היום על הניסיון של הפרילנסרים להתאגד. כן. והדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז רשות שוק ההון הטילה אתמול כנס גדול מאוד על חברת הביטוח שירבית, 10 מיליון שקלים, לאחר שהשרתים שלה נפרצו בידי האקרים, פצחנים בעברית, ומידע של הלקוחות נחשף. האם זה סוף הסיפור? האם החברה עכשיו גם חשופה אולי לתביעות מצד הלקוחות שלה? ואם אתם בעלי עסק גדול או קטן, וזה ממש לא משנה, איך תימנעו מפשלות כאלה? שלום עורך הדין עידן בן יעקב, מתמחה במשפט מסחרי, הייטק וסטארט-אפים. שלום לך.
שלום יאיר, צהריים
טובים. גם לך. זה מקרה נדיר שחברה נכנסת, יש לזה תקדים בישראל, ועוד בסכום כזה?
זה לצערנו, או לשמחתנו, לא מקרה, או יחסית מקרה נדיר בישראל, דווקא בחול הדבר הזה מקבל משנה תוקף, ובשנתיים האחרונות על מקרים שכאלה, רשות הגנת הפרטיות באירופה כונסת כבר במאות מיליוני דולרים חברות כן. גדולות וקטנות, אבל זה מתחיל לקבל תנופה. שמירה על החוקים והשמירה על הגנת הפרטיות.
האחריות, כן, זה חשוב. כן. תגיד, אבל איך חברה יכולה לדעת אם היא מוגנת היטב? הרי סביר להניח ששירבית, אני מודה, לא בדקנו את זה, אבל סביר להניח בכל זאת שהיא שכרה את שירותיה של חברת סייבר כדי להיות מוגנת. הרי אנשי שירבית הם אנשי ביטוח, הם לא יודעים כלום בהבטחת מידע. למה האחריות לא מגולגלת לחברה החיצונית שהייתה אמורה להגן עליה? ולדעתי, אם אני זוכר נכון, תוך כדי שאנחנו מדברים, חברות בסדר גודל כזה מחויבות לזכור את שירותיה של חברת סייבר שתגן עליה.
אני מסכים איתך שכנראה הייתה להם חברה חיצונית מתמחה, ובאמת חברות כאלה, בוודאי ובוודאי חברות שמנהלות מאגרי מידע כל כך רגישים שכוללים פרטי זהות, אשראי, נכסים, חצב הזאת, יש להם כמויות מידע בלתי נלאות, אבל האחריות לא מתחילה ונגמרת בשין ג'. כלומר, זה שהתקנו את כל הנהלים ואת כל הדברים הנדרשים כדי לשמור, עדיין על אחריות החברה לשמר אותם. ויתרה, כל המהלך הזה הוא גם כפוף לרשות להגנת הפרטיות ולרשם למאגרי המידע, שהם חייבים לרשום את המאגרים, כאשר במהלך התהליך של הרישום גם רושמים את המדווחים, סליחה, על כל מנגנוני ההגנה האלה, שבינתן והיו עומדים בהם, אני מנחש שהאירוע הזה כנראה היה או נמנע, או לפחות מאוד מצומצם.
אבל אוקיי, בהמשך למה שאתה אומר, יש הרי מין אמירה כזאת שהיא תמיד נאמרת בהקשרים האלה, זה מאוד מדאיג, זה מאוד בעייתי, אבל זה מציאותי שאין דבר כזה להיות מוגן באופן הרמטי. יש בהחלט מצב שאתה עושה הכל, ואפילו מעבר לזה, כן? ועדיין האקרים נחושים יצליחו לחדור. זה משהו שרשויות החוק לוקחות בחשבון לפני שמטילות כנס בסדר גודל כזה?
בוודאי. אם אתה עשית את כל הנדרש עליך, הצלחת להוכיח שעמדת בכל הנהלים שדווחו ואושרו, ועשית את כל הניצן כדי למנוע ולצמצם את הפגיעה, בוודאי שיש לך הגנה.
אז מה זה אומר? שאם מוטל כנס של 10 מיליון שקלים לחברת שירבית, זה אומר שהוכח שהיא לא עמדה בכל עמות המידה שהייתה אמורה לעמוד בהן כדי להגן על המידע הרגיש של הלקוחות שלה?
צריך לשים לב, במקרה הזה שירבית הכנס שהוטל עליה הוא דווקא על ידי משה ברקת, שהוא ממונה על שוק ההון.
כן.
במקביל הם גם חשופים לכנס שעדיין לא הוכרע במקרה שלה, על ידי הרשם למאגרי המידע גם, שהדברים מקבילים.
וגם תביעות מצד הלקוחות? כלומר, נאמר שאני ככה מסתובב ברחבי האינטרנט, ואני פתאום מגלה, ואני לקוח של שירבית, סתם בתיאוריה כמובן, ואני מגלה שהתעודת זהות שלי מסתובבת בדארקנט, או אלוהים יודע איפה, ופרטי האשראי שלי וכולי. זאת סיבה טובה מבחינתי, או עילה, לתבוע את חברת הביטוח שלא שמרה על המידע הזה?
אין ספק שאם על החברה כבר הוטל עיצום, לא קטן בכלל, על ידי הממונה שלה, שנרכבה, שהתרשלה, יש לך פה עילה, כמובן, בלי לתת ייעוץ משפטי וכל מקרה לגופו, אבל יש לך פה איזשהו סטנדינג מסוים לבוא ולהגיד, היי, מה קרה ואיפה, איך המידע שלי נחשף? ולתבוע כתוצאה מזה גם כן, במיוחד אם נגרם לך נזק, והמידע שלך עכשיו עלול חס וחליל ליפול לידיים הלא נכונות ולעשות בו שימוש שהוא כמובן...
תגיד, אנחנו מדברים ככה גבוהה גבוהה, באמת חברות הייטק, חברות ביטוח. בוא נדמיין חנות ספרים, אוקיי, ברחוב רוטשילד בראשון לציון. יש לה 100 לקוחות קבועים, החנות יוצאת באיזושהי יוזמה שיווקית, מקימה איזשהו מועדון, אבל באמת, מדובר בעשרות לקוחות, לא יותר מזה. הם כמובן מאחסנים את המידע על הלקוחות במחשב היחיד שיש להם בחנות. באמת, חנות קטנה ומטריפה, אוקיי? המחשב הזה נפרץ. גם חנות כזאת היא על פי דין עלולה לקבל, לחטוף קנס?
תלוי מה המידע שמאוחסן אצלה. ככל שמאוחסן, דרך אגב, אין הפרדה בין אם זה חנות ספרים, אם זה מפעל, או אם זה חברת מייקרוסופט לצורך העניין, החוק חל על כולם. מה שחשוב זה המידע ומידת ההגנה וההגנות והנהלים שאתה צריך ליישם. גם החנות הזאת היא כמה שהיא נפלאה, אם היא כוללת בתוך 100 אנשים האלה את פרטי הזהות וכתובות ופרטי אשראי ואמצעי זיהוי כאלה ואחרים שהוגדרו כמידע פרטי אישי, אז גם היא חשופה לחוק, על יתרונותיו דרך אגב, שקיימים לו, אבל גם על חסרונותיו, במידה והיא לא עומדת בו, ואני ממליץ לכולם לרוץ ולרשום את מאגרי המידע, ולו רק כדי לקבל את הפידבק של רשם מאגרי המידע, האם מה שעשיתי הוא מספק או לא.
רגע, זה חשוב מה שאתה אומר, איפה עושים את זה בדיוק?
אתה מגיש, יש תהליך שכמובן צריך לעזר גם באורחי דין, המלצה שלי, ובוודאי באנשי המחשוב שמכירים את תהליך שמירת המידע. מאוד מסודר הגשת בקשה לרישום מאגר מידע, אצל רשם מאגרי המידע, עם כל המסמכים וההגדרות שאתה צריך לעשות, כאשר אתה מפרט שם גם את דרכי ההגנה.
זה הליך שכרוך בתשלום כדי להיכנס לתוך המסלול הזה?
בשביל הרישום כרשום, בשביל הרישום עצמו, לא. יכול להיות שיקבעו ממך
כסף. איפה הרישום הזה בדיוק? למי אתה נרשם? נגיד בעלי עסקים קטנים ששומעים אותנו עכשיו, ובאמת רוצים לוודא שהמאגרים על הלקוחות שלהם נשמרים ושמורים היטב, וכמובן לעשות את זה כחוק. לא כל כך הצלחתי להבין איפה עושים את הרישום הזה. מה זה? זה אתר של משרד המשפטים? מה?
כן. אתר של הרשם למאגרי המידע, תחת הרשות להגנת הפרטיות. אוקיי. ואתה מגיש, יש לך אפשרות או באופן מקוון להגיש את המסמכים, או לשלוח אותם גם באופן פיזי למשרדים בירושלים, אם אני לא טועה. ואז התהליך מתחיל לרוץ. ועצם זה שדרך אגב הגשת את הבקשה, זה כבר מהווה לך הגנה מסוימת, גם אם עדיין לא קיבלת את הפידבק של זה מאושר.
שאתה בסדר. פיד. תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, ובאמת האמת יש הרבה שאלות, אבל זמננו קצר. עובד שסרח, כלומר, אתה בחברה... כבעלי החברה, עשית הכל כמו שצריך, באמת הכל פיקס. אבל עובד בגלל תאוות בצע, יצר נקמנות, אלוהים יודע מה. במקרה כזה, מה דינו של עובד אם הוכח שהוא אפשר להקרים לפרוץ פנימה, או השתמש בכוחו כעובד בתוך המערכת כדי להדליף החוץ על הרשת מידע כזה? אני מניח שזה פלילי דבר כזה, נכון?
אתה אכן מניח נכון, צריך לשים לב הפרדה בין האחריות של החברה, ואחריות של העובד כלפי החברה וכלפי האנשים שפרטיהם נלקחו.
כי אתה יכול למגן את עצמך אתה יודע, ללא גבול לצורך העניין, באמת להשקיע בזה המון, אבל מספיק שזה בורא קטן במערכת, מעוניין לפגוע בך, שמע, זה נקודת תורפה לא נורמלית.
אין ספק. נתן לך דוגמה, יש לך אפשרות במערכות טיפה יותר מורכבות, אבל לייצר מגננות... שכאשר אתה מכניס את קן USB, אוטומטית אתה מקבל התראות, ואוטומטית זה חוסם לך מידע. או אתה מנסה להוציא משהו חיצוני, אז אוטומטית יש מערכת שמטריעה על הדבר הזה.
יש מחשבים שחסומים בכלל לדיסק און קי.
נכון, נכון. זה רמות שונות. שוב, ככל שצריך להתאים בסופו של דבר, זה עלות תועלת לא פחות, אבל צריך להתאים את הדבר הזה לאופי, לרגישות ולניתוח סיכונים.
עורך הדין עידן בן יעקב, מתמחה במשפט מסחרי, הייטק וסטארט-אפים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, המשך יום נעים.
טוב, העניין הבא שלנו, תל אביב קיבלה את התואר המפוקפק על ידי האקונומיסט, העיר היקרה ביותר בעולם. זה גם בגלל יוקר המחיה כמובן, אולי אפילו בעיקר, אבל גם מחירי הנדלן. איך אפשר שלא להגיע לעיר היקרה ביותר בעולם עם מחירים כאלה, כמו בתל אביב. אנחנו רוצים לתקוף את הנושא הזה מזווית קצת אחרת. שלום, אודי אלוני, מייסד ומנכ"ל משותף באתר ומגזין פנדר. שלום לך.
שלום לך.
שמע, אודי, ראיתי סרטון שלך, נדמה לי, העלית אותו לטיק-טוק. בכלל הסרטונים שלך נחמדים מאוד.
כן, בטיק-טוק זה בכלל סרטונים אישיים כאלה, אבל כן. זה תפס איכשהו.
אז הסרטון הזה מבקש מהצופים שלך לעשות איזשהו משחק מחשבתי קטן, ואני רוצה שתשחזר עכשיו את המשחק הזה כאן אצלנו למאזיני צבע הכסף בגן רשת ב'. לך על זה.
בשמחה. התרגיל המחשבתי זה קודם כל שכל אחד יסתכל על הדירה שלו ויחשוב כמה היא שווה ויעריך אותה.
כן.
ולאחר מכן שהוא יחשוב לעצמו בעצם כמה היא שווה בדולרים. אני גר היום באזור ראש העין, כן. דירה נחמדה, 5 חדרים, מרפסת. המחיר של הדירה הזאת, אתה לא תאמין, בדולרים זה מעל מיליון דולר. ואמרתי לעצמי, וואו.
אתה, אתה מיליונר. לא, תחשוב על זה,
אתה מוכר... משכנתה, אבל כן, העתיד נראה...
טוב, בוא נדמיין שאין לך משכנתה, ואתה מממש את הנכס הזה, יש לך, וואו, מיליון דולר בכיס, מזומן.
אמרתי לעצמי, זה לא יאמן, הדירה הקטנה הזאת, מרחק 40 ומשהו דקות נסיעה מלב תל אביב, שווה מיליון ומשהו דולר. אמרתי, בוא נסתכל רגע באינטרנט, מה אני יכול לקנות במיליון דולר? נדהמתי. נדהמתי, אני יכול כמעט בכל עיר בעולם
כן.
לקנות דירה בלב ליבו של המקום הכי יקר שלה.
איזה מקומות okay? בדקת למשל?
בדקתי למשל...
כמה עודף יישאר לך, כן? זה, אנחנו מדברים פה על העודף.
תשמע, לא בדקתי כמה עודף יישאר לי, בדקתי בעצם כמה אני, מה אני יכול לקנות במה שכביכול יש לי. יש okay. לי מיליון דולר, אמרתי, בוא נבדוק איפה אני יכול לקנות דירה. אז אני יכול לקנות דירה מדהימה, בוטיקית בפריז. אני יכול לקנות דירה נחמדה מאוד במנהטן, שהיא סופר יקרה, זה לא ניו יורק, שים לב, מנהטן. אני יכול לקנות דירה בלונדון, אני יכול לקנות דירה כמעט בכל עיר בעולם, במיליון דולר.
מראש העין עכשיו... למרכז לונדון.
כן.
וכל זה, זה בגלל זה שהשקל פה. כל כך חזק. כלומר, אם לא היינו באיזשהו עיוות שוקי, אז כמובן שלא היינו יכולים לממש את הדירה שלנו ולהיות מיליונרים. יש פה באמת משהו לא הגיוני, אבל מציאותי. לא הגיוני, אבל מציאותי. תראה איזה אוקסימורון מגניב.
תראה, הבעיה זה לא תל אביב שהיא יקרה, שהאקונומיסט בדקו שתל אביב היא אחת הערים היקרות בעולם. אוקיי, תל אביב, איזשהו, נקרא לזה, עיר מאוד יקרה, יוקרתית. דרך אגב, היום אם אתה רוצה דירה בתל אביב, זה לא מיליון דולר, כן? דירה 4 חדרים חדשה על הנייר, זה כבר 2 מיליון דולר בבן יהודה, אוקיי?
מדהים.
ככה שזה מחירים של מנהטן פלוס פלוס פלוס. אבל מה שהכי יקר בעולם זה הפריפריה שלנו, מגדרה עד חדרה, בלי תל אביב, זה המקום הכי יקר בעולם. ואתה יודע מה? אני עשיתי בדיקה ובדקתי מכל הכיוונים האפשריים למה מחירי דירות בישראל יקרים כל כך. ויש הרבה סיבות, למשל הריבית הנמוכה וכולי, אבל אלה סיבות שיש אותן בהרבה מאוד מקומות אחרים בעולם. יש רק דבר אחד שקיים רק בישראל.
והוא?
ושבגללו מחירי הדירות כל כך יקרים. ואתה... אתה יושב, נכון?
כן, כן. הכי נוח לשבת פה באולפן.
אז הבעיה שלנו זה תמ"א 38, א', ב', ג', ד', פינוי, בינוי, או איך שלא יקראו לזה.
דווקא זה?
נכון. זאתי הבעיה מספרה.
מה אתה מדבר בכך? זה לא כזה מוצלח היה, אבל זה הגדיל את הצעה.
אני אסביר לך.
הרי עכשיו תגיד לי שקבלנים במקום לבנות בניין של 40 דירות.
לא הקבלנים הם הבעיה.
אז מי?
לא. בעלי הדירות. אתה היום, בין גדרה לחדרה, לא תמצא כמעט דירה אחת בפחות ממיליון שקל. אף על פי שאם לא היה תאמה, הדירה הזאת לא שווה יותר מ-200-300 אלף שקל.
Okay.
אבל מה קורה? ההורים שלי, שיבדלו לחיים ארוכים, יושבים בדירה שאולי שווה כמה עשרות אלפי דולרים, אולי 100,000 דולר, אבל הם לא ימכרו אותה במחיר הזה, הם ימכרו אותה במיליון שקל, כי אוטוטו יש פה תמה, ואוטוטו הם יש להם מרפסת, וחנייה.
זה יוצר ציפייה בשוק, כן.
בוודאי.
זה שנקרא שווה על הנייר.
חבל על הזמן.
תגיד, אבל אנשים משלמים? כלומר, אנשים מוכנים ללכת ולשלם על דירה ששווה חצי מיליון שקל, מיליון שקל ואולי אפילו יותר, רק בשביל הסיכוי שמתישהו הפקיד ברשות המקומית יועיל בטובו להעביר את התיק, ואז יגיע לוועדה, ואז יאשרו את התוכנית הזאת. תשמע, זה תהליך שלוקח לפעמים 10 שנים.
אבל אני יכול להגיד לך שהמחיר כבר קפץ. זה לא משנה. זאת אומרת, ביד 2 אתה לא תמצא דירות בהרבה פחות ממיליון שקל, גם לדירות 3 חדרים מאוד ישנות, מאוד פריפריאליות, בין גדרה לחדרה. דירות בפחות ממיליון שקל במדינת ישראל יש רק בצפון הרחוק ובדרום
הרחוק. תגיד, מצב כלכלי כזה, אודי, שבו אזרחים במצב כלכלי, איך נגדיר את זה, מצב כלכלי שוטף ממוצע לחלוטין, אתה יודע מה, אפילו פחות מהממוצע. איך אנחנו אומרים תמיד, בקושי סוגרים את החודש. כשאזרחים יושבים, בקושי סוגרים את החודש, אבל יושבים על נכסים שבמונחים דולרים, הם ממש מיליונרים. שמע, זה מין כשל כזה, לא, זה כשל לוגי.
זה כשל שהם גם לא יכולים להשתמש כל כך בכסף הזה, אלא אם כן הם ייכנסו לבנק ויבקשו משכנתה על סמך הנכס, אבל אם בסופו של דבר המחירים ירדו, אז יהיה להם גם בעיה לשלם את המשכנתה
הזו. לא נראה לי שמישהו ייתן למחירים לרדת פה. אף אחד לא ייתן לזה באמת לרדת. זה משהו שלא סיפרו את האמת לציבור במשך הרבה מאוד שנים. אף אחד לא רוצה פה באמת ירידת מחירים. כל מה שניסו לעשות זה לבלום את העלייה ונכשלו בזה. אבל להוריד עכשיו באופן ניכר את הערך של הנכסים, הבנקים יעמדו על הרגליים האחוריות שלהם, כי בנק שמשכן עכשיו דירה ששווה 1.5 מיליון, הוא לא רוצה לקום מחר בבוקר ולגלות שהדירה שהוא משכן במיליון וחצי עכשיו שווה מיליון. לאנשים לא יהיה כדאי להחזיר את המשכנתא. זה...
אני חושב שהפוליטיקאים פחות חושבים על הבנקים, הם יותר חושבים על זה שיש פה סדר גודל של 70%, 80% מהמשפחות בעלי דירות, ואם הערך של הדירה שלהם תרד, אז הם יהיו פחות מרוצים מהממשלה. אבל היה פה תוכנית מחיר למשתכן, הייתה תוכנית מצוינת, כי מה קורה בתמ"א 38 ובפינוי בינוי? אתה נתת זכויות בנייה לאנשים ותיקים שיש להם דירות, ובעצם העלית את רף המחירים לכל האזרחים. ובא המחיר למשתכן ואמר, תראו, העלינו את המחירים לכולם, בוא נעזור לצעירים שאין להם דירה. וזה הייתה תוכנית מצוינת. היום התוכנית היא פחות טובה, היא בעצם מתייחסת למחירי 2020 כאיזה בנצ'מרק הגיוני, מה שהוא לא כל כך הגיוני, ומשם הם נותנים איזושהי הנחה, נקרא לזה של 200-300 אלף שקל, שביחס למחיר הכללי, אני לא יודע אם זה הנחה מספיק בשביל אנשים צעירים.
מחיר למשתכן אולי ברמה הרעיונית הייתה תוכנית מצוינת, ברמה הביצועית, עזוב, קטסטרופה. התוכנית החדשה, אולי רעיונית היא פחות טובה, אנחנו מקווים שמבחינת ביצוע זה יהיה יותר מוצלח. אודי אלוני, מייסד ומנכ"ל משותף באתר ומגזין פנדר, תודה רבה.
תודה רבה לך ולמאזינים.
להתראות. טוב, ממשיכים בענייני נדל"ן. שאלת השאלות, לקנות דירה או לשכור דירה, זאת שאלה שמדי פעם אנחנו חוזרים אליה כאן בצבע הכסף. הפעם, היום, היא רלוונטית יותר מתמיד, כי ראינו ב-12 החודשים האחרונים עלייה של יותר מ-10% מבחירי הדירות, ומצד שני ראינו ריבית אפסית. ממש. כלומר, נגיד שהחלטתם לא להיכנע למחירי הדירות ולתת לכסף לעבוד בשבילכם, אז אתם מגלים שהריבית לא נותנת לכם כלום. אז מה עדיף בעת הזאת, וגם בכלל? שלום ניר שמול, מנכ"ל חברת סניר והחברה לפיתוח התחדשות עירונית, שלום לך.
שלום ניר, מה שלומך?
אני בסדר. אז מה אתה אומר על הדילמה התמידית הזאת? כן.
אני חייב להתייחס לרעיון הקודם שלך, כן. אני באמת מסכים איתך באמת שאין באמת אינטרס לא של המדינה ולא של הבנקים באמת להוריד את מחירי הנדל"ן, אבל אני רוצה להעלות פה שאלה, מה קורה אם הריבית בעולם תעלה? כי בדיוק עכשיו התייחס לזה בנושא הזה, הכסף הוא כמעט כן. בחינם, לא מקבלים כמעט בפקאמים בבנקים ובפרי כלום, האפיקי השקעה אלטרנטיביים הרבה פעמים נחותים, ואז נשאלת השאלה, כל הכסף הולך לנדל"ן. אבל אני שואל שאלה כרגע, שמסתכלים כרגע מה קורה בארצות הברית, ורואים שהאינפלציה בארצות הברית הגיעה ל-6.5%, האם הצעד הבא יהיה בעצם עלייה של הבנק האמריקאי, את הריבית האמריקאי, וכתוצאה מכך בנקים נוספים יעלו גם את הריבית?
נכון.
זו שאלה שחייבת להישאל, כי בשאלה כזאת ישראל הופכת להיות לאיזשהו גורם קטן מאוד בשוק העולמי, ואם ההלוואות מתייקרות, זה בעצם שינוי משמעותי של כל שוק הנדל"ן. תראה, לגבי השאלה ששאלת לגבי האם לקנות או לזכור, באמת השאלה של מיליון דולר, והיא גם משתנה מאדם לאדם, והיא משתנה גם
מתקופה לתקופה.
בתקופה לתקופה.
נכון.
ולכן הנקודה המרכזית היא, אני חושב שהשאלה המרכזית היא שאלת העון העצמי. אני חושב שככל שלאדם יש עון עצמי שהוא גבוה יותר, והוא מתקרב יותר לערך הנכס, אז ישנה הרבה יותר כדאיות כלכלית בלקנות את הדירה. אבל צריך גם לזכור שיש המון המון שיקולים פסיכולוגיים חברתיים, שלא סתם טברסקי וקאמן קיבלו עליהם פרס נובל, בשיקול של בן אדם האם לקנות או לא לקנות. קודם כל לחץ חברתי, ההורים, המשפחה, החברים, נכון. קנית הדירה, לא קנית הדירה.
בוא ננסה לנטרל את זה, את העניין כן. הזה. בוא ניקח, נגיד, בוא נשחק משחק כזה, דמיוני, אוקיי? דירה של 2 מיליון שקלים. שזה די קשה היום, אבל נגיד, דירה 2 מיליון שקלים, יש לך הון עצמי של 0.5 מיליון שקלים, זה קרוב לערך הנכס מבחינתך, או לא קרוב? אתה צריך לקחת משכנתה של 1.5 מיליון עכשיו, עם ריבית, מה זה מפתה? כי הריביות נורא נמוכה. כן.
אבל ריבית שהיא ריבית של פריים, וזאת אומרת שאם הריבית משתנה, גם אחר כך עלויות המשכנתה עולות, וההחזר החודשי עולה.
נכון, תראה, תמיד צריך לקחת בחשבון שהריבית משתנה, נכון.
כן, אוקיי. וככל שאתה לוקח אותה ברמה נמוכה יותר, סיכוי יותר גבוה שהיא תעלה מאשר שהיא תירד. ולכן הנקודה המרכזית היא באמת השאלה המרכזית, אחוז המשכנתה הממוצע בישראל, בעצם ההיקף המשכנתה שבן אדם ממוצע לוקח בישראל קרוב כבר למיליון שקלים. זה אני מדבר על כל אזור הארץ, לא רק במרכז, לא רק בדרום, לא רק בצפון. ולכן משכנתה ממוצעת של מיליון שקלים, זה המשכנתה שישראלי ממוצע לוקח כדי לרכוש דירה. ברגע שעולים ועולים ל1.5 מיליון שקלים, יש עוד כמה שיקולים מעבר להחזר החודשי. צריך לזכור שרוב בנק ישראל לא מאפשרות לקחת משכנתה מעבר ל-40% מההכנסה הפנויה של המשפחה. זאת אומרת, בני הזוג מרוויחים 20,000 שקלים, ניתן להגיע עד 40% מהכנסת, עד 8,000 שקלים לטובת מגורים.
כן, כדי לשמור על יצא היציבות של משק הבית.
מאוד. ונושא נוסף זה כמובן, אחוז, דיברנו על זה, על ההון העצמי. דירה ראשונה אתה יכול לקבל 25% של הון עצמי ו-75% של משכנתה. כמשקיע אתה מגיע עד ל-50%, משפר דיור יכול להגיע עד 60%. ולכן כשהצגת את השאלה הזאת, זו שאלה שהיא טובה. ברוב המקרים מה שהצגת זה בעצם המצב האמיתי שיש לאנשים לוקחים משכנתאות, שכמו שאמרנו, 1 מיליון שקלים ממוצע, אבל ברף נניח יותר גבוה 1.5 מיליון שקלים. ההחזר החודשי שלהם עומד בערך כ-5,000 שקלים, והלוואה היא סדר גודל של בין 25-30 שנה. ולכן השאלה המרכזית שאני כל הזמן שואל את הבן אדם, כשהוא רוצה לקנות דירה, זה לראות האם יש לו את ההון העצמי הנדרש. צריך לזכור שבן אדם יש לו גם כל מיני תקופות שמשתנות במהלך חייו, הוא צריך לשים כסף לדברים שקשורים אגב לעסקים, לבריאות, לכל מיני דברים.
ילדים, רוצים לעזור לילדים לרכוש דירה.
חופשות, ולכן אני אומר, אני לא אוהב להלחיץ אנשים כדי שיקנו דירה, ולכן הדבר המרכזי שאני חושב צריך לשאול את הבן אדם, צריך לשאול את עצמו, מה הנקודה שהוא עומד כרגע לעומת הפוטנציאל העתידי. אני חושב שמה שקורה כרגע בשוק, רוב האנשים קונים דירות, כי הם חוששים שהמחירים יעלו, והם יתרחקו יותר מהחלום שלהם לרכישת דירה. אני אומר, טיפה לעצור.
או שהם רואים, רואים בזה השקעה, אני אקנה עכשיו את הדירה, והנכס שלי רק ילך וישביח את עצמו מבחינת הערך, כי אני אקנה עכשיו דירה ב2.5 מיליון, ועוד 10 שנים היא תהיה שווה 3.5 מיליון.
ובואו נקנה בהתחדשות עירונית, וניקח כרגע את מה שאנחנו מקבלים כרגע מהשכירות, נשלם בעצם את המשכנתא מתוך זה עם מה שבעצם הזכרנו כרגע למישהו אחר, ונגור אגב באזור אחר שאנחנו רוצים לגור עם אוכלוסייה שהיא דומה לנו ושווה לנו, ובעצם עסקה של back to back.
אבל יש פה באמת את הנישה הבסיסית הזאת. אם אני צריך עכשיו במשך 20 שנה, 25 שנה, לשלם משכנתה כל חודש 5,000 שקלים, או שאני את ה-5,000 שקלים האלה מוציא על לשכור דירה שתתאים לצרכים האלה. אז בצד אחד אתה אומר לעצמך, אם כבר לשלם מהכסף הפנוי שלי, מההכנסה הפנויה שלי, 5,000 שקל כל חודש, אני כבר מעדיף שבסוף הדרך יהיה לי נכס ביד, מאשר לשלם את זה כל פעם, כל חודש לבעל הדירה, שזה כמו לזרוק את הכסף לפח.
אבל זה לא מדויק, יאיר.
נכון, לא, אני בדיוק רוצה עוד להשלים את זה. מצד שני, נשאלת פה באמת השאלה, מה יהיה שווה יותר, הדירה שאני קונה עכשיו, או 1 מיליון שקל שלא נגעתי בהם, והם שוכבים אצלי עכשיו בבנק? מה לאורך 25 שנה יעשה יותר תשואה? הנכס שקניתי ושילמתי עליו משכנתה 25 שנה, או 1 מיליון שקל שסגרתי עכשיו בבנק ל-25 שנה? מה יהיה שווה יותר, הדירה או הכסף? מה עובד יותר טוב?
זאת לא שאלה של $2 מיליון, זו שאלה של או של נביאים או של אלוהים. כי בעצם הנקודה המרכזית בשאלה כזאת זה לדעת מה יהיה בעתיד. אבל צריך לזכור דבר אחד, יאיר, מי שלוקח משכנתה של 1 מיליון שקלים, לא באמת מחזיר 1 מיליון שקלים, הוא מחזיר 1,700,000 בערך.
נכון.
ולכן צריך לשאלה אמיתית, מה האלטרנטיבה שלך לכסף? האם אתה יודע לעבוד עם הכסף בצורה גבוהה יותר ממה שהצורה שתקבל בהשקעה כלכלית, אגב, גריידה ריאלית, במגורים? ולכן בן אדם צריך לשאול את עצמו, האם את אותם 1 מיליון שקלים שהוא כרגע לקח אותם כמשכנתה, אם היה משקיע אותם כרגע באלטרנטיבה אחרת, מה הצועה שהיה מקבל לעומת האלטרנטיבה? פה אנחנו מנטרלים את כל השיקולים הפסיכולוגיים החברתיים שהם כן קיימים ברכישת דירה. ולכן אני אומר, כל אחד באמת צריך לשאול את השאלה הזאת בפני עצמו, צריך גם להבין שבסופו של דבר שאתה קונה דירה, נכון, אנשים חוששים להפספס את ההזדמנות הזאת, וראינו את אותם אנשים שבעבר לא קנו את הפרדס מהסבא והסבתא, ולמה הם לא קנו ולמה הם לא עשו.
אוכלים את הלב.
אוכלים את הלב, וזה אחד הדברים הקשים,
כמו
אגב,
שישראלים שומרים. כן. כמו, כן. אגב, כותב לנו כאן מאזין בשם יחזקאל, שמחקרים לאורך השנים מוכיחים שהתשואה על ההון היא גבוהה יותר מאשר התשואה על הנכס. אני לא בטוח שזה נכון לגבי ישראל.
מה שאומר יחזקאל, ואפשר לראות זה גם בשוק המניות הישראלי, שמי שהשקיע במניות בשוק המניות אגב הישראלי, אגב אני איש נדלן, אני לא איש של מניות אגב, אבל אנשים שהשקיעו בשוק המניות בעצם השפילו את כספם כל עשור. אפשר לראות את זה גם בעולם וגם בישראל.
ומי שקנה נדלן?
ומי שקנה בנדלן צריך לראות באיזה תקופה מתייחסים. כי לדוגמה, בשנת 66 עד שנת 86, ערך הדירות הריאלי ירד ב-7%.
ירד? באמת? ב-20 שנה האלה ירד?
ירד ב-7%.
טוב, אבל שוק ההון הוא יכול להיות מאוד מודעתי.
משנת 95 ועד שנת 2005, המחירים בנדלן ירדו ריאלית. משנת 2005 ועד 2021, עלייה דרמטית במחירים, ומחירי הדירות הכפילו את עצמם, והקצב, אני רק מזכיר העיר, הוא 10% בשנה.
וואו. מעניין, אבל לא פתרנו את הבעיה למי שמתלבט. אבל ניסינו. ניר שמול, מנכ"ל חברת סניר, תודה רבה לך.
תודה רבה,
יאיר. להתראות. איילון צפונה, עמוסה ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף קקל, דרומה יש עומס מקקל עד לגוארדה ובהמשך מבולסון עד מחלף משה דיין. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל ומאירון עד יוקנעם עילית ודרומה מנחשונים, כן, בגלל תאונת דרכים. סו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד ענייני נדל"ן. 4:39, רעיון לשלב בבניינים שיש להם משרדים גם דירות מגורים. אנחנו לא מדברים על משרדים כמו קליניקה של רופא או כולי, אנחנו מדברים על בניינים שיש בהם חברות הייטק וכאלה, ובחלק מהקומות דירות מגורים, חלק אחר של הבניין. שלום ג'קי מוקמל, יושב ראש CBRE ישראל, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
תודה, תסביר את הרעיון הזה.
הרעיון נורא פשוט, אנחנו רואים את התנופה החזקה של חברות ההייטק שצומחות בארץ, ועיקר מתבססות באזור המרכז. מה שלא ראינו, זה לא ראינו שרשויות משכילות להבין שיש אפשרות לנייד עובדים אם ניתן להם נוחות. אם נהפוך, וגם החברות ההייטק הגדולות, למעשה זקוקות למקומות לינה לעובדים. משום שעובדים צריכים להגיע ממקום למקום, ובמקום שהם ייסעו הביתה כל יום, אם יש להם, אם הם גרים בצפון או בדרום, הם יכולים לשכור דירה באזור העבודה.
גם לחסוך תנועה בכבישים.
ולחסוך תנועה בכבישים. וזה ייתן אפשרות גדולה מאוד לניוד עובדים.
אבל הבניינים האלה, ג'קי, אתה מכיר את הבניינים האלה מצוין, כי אתה עוסק בתחום הזה של בנייני משרדים. זה לא באמת בנוי למגורים של... התשתיות הן לא אותן תשתיות, ואני גם לא בטוח שעובדים היו רוצים לגור קומה או שתיים מתחת למשרד שלוקח מהם כל כך הרבה.
אני יכול להגיד לך שבארצות הברית זה להיט אחד גדול.
כן?
זה לופטים, זה חבר'ה צעירים מחפשים את הסלון ישיבה וחדר שינה ולא מעבר לזה, וזה מטבחון כזה ואחר. העלות העבודה של זה או הסבה של זה היא לא גדולה במיוחד, במיוחד בבניינים חדשים עושים התאמה מוקדמת. אבל זה נותן מאוד גמישות. עכשיו, אנחנו מדברים על הייטק, אתן לך דוגמה, שחסר עובדים. אין לי ספק שבקרוב מאוד יתחילו לייבא עובדים גם מבחוץ. איפה ילינו אותם?
אתה מדבר על הייטק.
על הייטק, ברור, כי הייטק זאת התנופה הגדולה ביותר, הייטק זאת התנופה הגדולה ביותר של ישראל, וכולל חבר'ה צעירים שרוצים ומחפשים מקום לינה, זה ייתן להם פתרון, כמו דירה להשכרה. גם דירה להשכרה זה אותו דבר, אתה בונה בניין מגורים ומזכיר אותו למישהו, אבל החברות ההייטק שרוצות את העובדים בסמיכות אליהם, במיוחד בתקופת הקורונה, אני חושב שזה הפתרון. ואני גם לא, אני חושב שבעתיד אנחנו נראה חברות ההייטק בונות קמפוס ובסמיכות לא בניין מגורים. בניין מגורים להשכרה.
בארצות הברית זה באמת עובד בצורה כזאת?
בארצות הברית זה המקום הכי יקר, זה לופטים, זה שטחים גדולים שבא בלדה.
רגע, שהם בבעלות החברה, והם מה? החברה מזכירה את זה
לעובדים
שלה?
החברה סוחרת ונותנת לעובד חלק מהטבה מקום לינה, כן. בארצות הברית היום, בקמפוסים בארצות הברית, זה להיט שהולך ומתפשט. במקום להניע את העובדים ונענה אותו ממקום למקום, ולנסוע שעה ברחוב, בשעה, שעתיים הביתה, יש לו מקום, אירוח שלו, שהוא יכול לגור, יש לו
את... היה פעם רעיון כזה, נדמה לי, בשנות ה-30 או 40 של המאה הקודמת, היה איזה תעשיין אמריקני, ברך לי השם שלו, שבנה עיר לעובדים שלו באמת. יש כזה סיפור.
יש הרבה כאלה. כן. יש היום הרבה כאלה, ואני חושב שכל החברות הגדולות בעלות שהן עושות את זה, מחפשות את, 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 את הדרך הזאת. העניין הוא שזה לקחת את העובד ולשים אותו בסמיכות למקום העבודה שלא יתנייד. זה היה חוסך תחבורה, זה היה חוסר, אני אתן לך למשל דוגמה קלאסית, אמנם לא כל כך בנושא הזה, אנחנו מדברים על אגרת גודש כניסה לתל אביב.
נכון.
אוקיי, האם העירייה חשבה אי פעם איך לנייד את האנשים שמגיעים ממקום החנייה שהיא תיתן להם מחוץ לעיר? אולי
שאטלים.
שאטלים בחינם? שאטלים יעלו כסף. אם שאטלים יעלו כסף, אני אגיד שנורא נוח לי לשלם אגרת גודש, לבוא עם האוטו ולהיכנס. אין תכנון, כולל מקומות חנייה, חניונים גדולים. אז עשו חניון גדול בכביש המהיר לירושלים. הניוד עובדים, עכשיו נותנים מוטיבציה לעובדים בסמיכות למקום העבודה שלהם. אנחנו עכשיו קראנו מאמר שהתפרסם באחד העיתונים הכלכליים, שבבר שבע יש נטישה של העובדים, החברות לא מצליחות להשיג עובדים. כי אין, לא נותנים מוטיבציה לעובד שגר בתל אביב לבוא לבר שבע.
ברור.
ואם אם באמת יסכילו, ואני מדבר על זה כבר הרבה זמן, אז התחילו עכשיו עם דירות להשכרה. אבל אין בעיה להסב 20% מבניין, 10%, 15% ליחידות מסוימות שעובד שמגיע מרחוק, יכול לישון.
הנה רעיון, רעיון שעובד טוב בארצות הברית. ג'קי, זמננו טעם לצערי. תודה רבה. ג'קי
מוקרל, יושב
ראש CBR ישראל. תודה. טוב, לעניין הבא שלנו, קצת פרגון לחברה הישראלית שפיתחה טכנולוגיה שמאפשרת אגירת חשמל מתחת לאדמה. זה קצת מסובך להסביר את זה, אבל אנחנו ננסה, גם אני אנסה להבין. בכל זאת מדובר במוצר סביבתי וירוק, וזה מאוד מתפתח עכשיו בימים האלה, כן? שלום דוקטור אור יוגב, מייסד, איך שם החברה? לא, אנחנו קצת... כן, טוב, אנחנו נדבר עוד מעט עם דוקטור אור יוגב, טעות שלנו. נדבר עכשיו על הפרילנסרים. יש ארגון חדש, ארגון הפרילנסרים בישראל. הוא הוקם ממש עכשיו תחת הסיסמה חופש זה לגמרי לב, חופשי זה לגמרי לב, כמו השיר כמובן. שלום עורכת הדין כרמית שחיבר, מייסדת ויושבת ראש ארגון הפרילנסרים בישראל. ערב טוב גם לך. תמיד חשבתי שפרילנס זה בעצם כמו עצמאי לכל דבר, ויש כמה וכמה ארגוני עצמאיים. מה מייחד אתכם?
אז ככה, קודם כל... אותו פרילנסר נולד מתוך עניין של נותני שירות חיצוניים. לאט לאט קרתה בעצם תופעה מדהימה.
כן.
כל השינוי הטכנולוגי יצר קר פורה של פרילנסר בעולם, בשלל תחומים, זה אייטק, זה תקשורת, באמת ככה, בכל התחומים. התופעה הזאת הפכה להיות ענקית. גם אם אנחנו לוקחים את כל המשכילים שעברו לפריפריה ואין להם מקומות תעסוקה שם. בעצם הם הופכים להיות פרילנסרים מרחוק. גדלנו לממדים עצומים.
כן? כמה פרילנסרים לדעתך פועלים, פעילים, מתפרנסים היום במשק הישראלי?
סדר גודל של כ-240 אלף פרילנסרים, שזה 22% מכלל האוכלוסייה של העובדים.
אוקיי, מה גיליתם בתקופת הקורונה מבחינת, הרי אנחנו יודעים למשל שהייתה בעיה עם דמי אבטלה לבעלי עסקים, לעצמאים קטנים. מה היה מעמדו של הפרילנס?
מה שגילינו בעצם הוא מה שהוא לאורך כל התקופה ולא רק בקורונה. גילינו כשלים אדירים. לפרילנסר אין אבא ואמא, בניגוד לארגונים ואיגודים אחרים שקיימים. הם לבד, הם בודד, ויש לזה משמעות עצומה. הם מוצלים בשעות עבודה, מנוצלים בזה שהם מקבלים שכר של שוטף פלוס 120.
שוטף פלוס 120?
נכון. אם אתה עובד עם רשויות מקומיות, יש לך שוטף פלוס.
כן, אבל לא 120. 120?
אז שוטף פלוס 90, שוטף פלוס 120. אני יכולה לומר באופן אישי שגם אני הצגתי בקורונה את אחת מה... רשויות המקומיות, וקיבלתי שוטף פלוס 90.
מעבר... אז מה הארגון שלכם אמור לעשות? ונאמר, יש עכשיו פרילנס שמאזין לנו לתוכנית עכשיו, הוא אומר, אוקיי, אולי באמת שווה שיהיה ארגון גג כזה. איך מצטרפים אליכם? ומה אתם בעצם מתיימרים לעשות?
תראה, קודם כל, זה נהיר וברור שלפרילנסר באמת אין שום זכויות. אין מי ששומר עליו, אין מי שמגן עליו. אין לו שום זכויות. מחר אתה יכול לבוא ולסיים את ההעסקה שלו, מבלי לשלם לו פיצויי פיטורים, ומבלי לתת לו התראה אפילו. אנחנו הולכים לצאת למלחמה ולמסד את הזכויות של הפרילנסרים. אנחנו באמת נהיה הפה של כל מי שנאלץ לשתוק עד כה. ושוב, הארגון
אבל
שלנו...
אבל הפה בפני מי? כלומר, מול מי תפעלו? מה...
מול
איזה מנוף יש לכם לדעתך מול, מול הרשויות? אתם, אין ועדי עובדים חזקים, אין הסתדרות מעליכם.
אנחנו נשב בוועדות, אנחנו נגיע לוועדות, אנחנו ניפגש עם מקבלי החלטות ואנחנו נשפיע, אנחנו נעשה כל מה שניתן.
אבל העובדה שאתם באמת, אומנם מסה קריטית של כמעט 250,000 עובדים במשק,
נכון.
אבל כל אחד מכם עובד בביתו די בדד, זה קצת לא נשמע כל כך מאיים, סליחה שאתה משתמש במילה כזאת, אבל אם רוצים להשמיע קול, ואולי להתאגד לצורך הפגנה אפילו, זה קצת קשה כשאין קורת גג.
אז לכן ראינו את הצורך הזה, ואנחנו קורת הגג של הפרילנסרים בישראל, ואני מזמינה כבר את כל הפרילנסרים להצטרף קודם כל לעמוד הפייסבוק, ולצרף את הפרטים האישיים שלכם, ואנחנו נאגד את כולם, ובאמת נגן ונשמור על הזכויות של כולם.
טוב, אז בעמוד הפייסבוק שלכם, איך זה נקרא?
ארגון הפרילנסרים בישראל.
אוקיי. עורכת הדין כרמית שחיבר, מייסדת הארגון הזה, תודה רבה.
תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות.
דיווחי תנועה עכשיו. בדרך 443 מזרח העמוס מצומת מודיעין מערב עד צומת שילת. בדרך החוף צפון העמוס מיקום עד נתניהו, והמשך ממחלף חבצלת עד מחלף אולגה דרום. מתכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן. ועכשיו אנחנו נדבר עם דוקטור אור יוגב. רגע, יש חסות אחרי זה. שלום דוקטור אור יוגב, מייסד אוגווינד.
שלום, בצהריים טובים.
כן, פנינו אליך קודם, היה איזו בלבול, אני שמח שאתה איתנו. אנחנו רוצים לפרגן לך קצת. בוא תסביר לנו, מה זה הדבר הזה שפיתחתם, שמאפשר אגירה של אנרגיה מתחת לאדמה, וזה, אם אני מבין נכון, חוסך את הייצור והשימוש בסוללות הענקיות שאוגרות אנרגיה והן מזהמות בסופו של דבר.
נכון, לחלוטין. ככה, אנחנו כאן, אני כאן בחברה לפני כ-10 שנים בערך, דוקטור שלי מהנדס מכונות, דוקטורט עשיתי בקליפורניה, שני תארים בטכניון, והקמנו למעשה, הקמתי חברה שנשענת על אגירת אנרגיה באמצעות אוויר דחוס, שנאגר במחלים תת-קרקעיים, שלמעשה זה פרי פיתוחה של החברה, אחד מהקור IP של החברה, שמאפשר אגירה מסיבית של אוויר בלחץ מאוד גבוה ובנפחים אדירים. אבל הטוויסט בעלילה שעשינו באותה טכנולוגיה זה שהאגירה מתבצעת באותם מכלים מודולריים. כלומר, היכולת שלנו לבנות תחנות אגירה שנעות בין 10 מגוואט שעה ל-100 מגוואט שעה, היא פשוט על פי מספר המכלים. זאת אומרת, זה למעשה אחד מאבני היסוד של אותה טכנולוגיה.
טוב, האמת היא שאני לא בטוח שכולם מבינים על מה אתה מדבר, כי זה באמת עניין מאוד מאוד מקצועי. אז בואו ננסה לפשט את זה. אתם לוקחים אנרגיה חשמלית, ואתם מצליחים להפסן אותה מתחת לאדמה, מבלי לזהם את האדמה ולא את הסביבה שמעל.
נכון.
עד פה אנחנו ישר
מוכר. חד משמעית.
האנרגיה הזאת שאתם מאפשרים, את מי יכולה לשמש את חברת החשמל אם היא רוצה... להשתמש באנרגיה הזאת כדי להזרים חשמל לאזור תעשייה, לערים, מה, איך בדיוק
משתמשים? אז אני ברשותך אתן קצת איזה כמה מילות רקע על אגירת אנרגיה באופן כללי. העולם שלנו נע מתחנות כוח פחמיות או מבוססות על גז טבעי, ריכוזיות, לתחנות שמבוססות על אנרגיה חלופית, קרי רוח ושמש, מבוזרות וקטנות יותר. על מנת באמת לעשות מעבר חד למשק אנרגיה הרבה יותר נקי, זה... בוא נגיד, זה משהו כלל עולמי. עכשיו, אחד היתרונות הבולטים של אותן טכנולוגיות ייצור חשמל מאנרגיה חלופית, זה בעצם אותם הרבה יותר כלכליים, זאת אומרת, תתפלא, אבל הם הרבה יותר כלכליים מתחנות פחמיות, בנוסף לעובדה שהם כמובן הרבה יותר נקיות ופחות מזהמות. מה הבעיה? הרוח נושבת בזמנים לא קבועים. השמש זורחת משבע בבוקר עד חמש אחר הצהריים. מה לעשות שצריכת החשמל לא תמיד תואמת את מתי שהשמש זורחת או מתי שהרוח נושבת. לשם כך צריך אגירת אנרגיה. אוקיי? אין מה לעשות. והעולם הולך לשם. זאת אומרת, היום אגירת אנרגיה זה למעשה הבאזוורד הכי חם בשוק האנרגיה. כי מבינים שללא אגירת אנרגיה, פשוט לא נוכל באמת לעשות מעבר חד למשק חשמל שמבוסס על אנרגיה חלופית. אוקיי? אז זה בפן, למה צריך בכלל אגירת אנרגיה, ולמה זה היום נהיה למעשה צורך בסיסי. עכשיו, מי נהנה מאותם שירותי אגירת אנרגיה? כמובן, חברת החשמל, מנהל המערכת, כל מי שלמעשה מנהל את החשמל בכל מדינה. אוקיי? אז זה פעם אחת. איזה פתרונות קיימים היום? אז יש כמובן את הפתרון הוותיק ביותר, שזה אגירה שאובה, מה שיש לנו היום תחנה במעלה גלבוע. לוקחים פשוט, בונים שני מאגרי מים אדירים, מיליוני קוב מים, שאותם שואבים בשעות השפל, שואבים אותם ממאגר מים נמוך למאגר מים גבוה, במקרה של הגלבוע זה 500 מטר מעל פני הקרקע, ואז נותנים לאותם מים למעשה לזרום בצנרת על גבי טורבינה ולייצר חשמל מתי שרוצים. אוקיי? זה טכנולוגיה מאוד ותיקה.
כן, אנחנו נצטרך להסתפק בזה, אבל כן, אין ספק, זה נשמע ירוק, זה נשמע טוב, אנחנו בעד. דוקטור אורי יוגב, המון המון תודה לך.
תודה לך.
להתראות.
תודה לכם.
ביי. העדכון משוקי הכספים. שלום אלה אלקלה, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות, שלום.
שלום, שלום.
בואי נרוץ על השווקים.
אז אחרי הירידות של אתמול ועל אף הכותרות המטרידות, המגמה בשווקים היום הייתה חיובית למדי. מחזור בישראל עמד על 1.3 מיליארד שקלים, כשהשוק באופן כללי במגמה ירוקה, תל אביב מעוף עלה ב-1.08, תל אביב 90 עלה ב-0.87, והמניות הקטנות עלה ב-1.19. הכותרת הכי משמחת של היום אצלנו, לדעתי לפחות, זה שהדוח של ה-OECD, מעריך שהתוצר במשק צפוי לצמוח ב-6.3% בשנה, ב-2021, לעומת תחזית קודמת של 5%. לעומת זאת, הכותרת הפחות משמחת היא דווקא מהאקונומיסט, שתל אביב זכתה בתואר העיר היקרה בעולם.
נכון.
בארצות הברית, על אף שהקורונה עשויה לשבש את האווירה המשפחתית שלך, גם עולה בכותרות של הפד, מטרידות למדי, השווקים החוזים אותתו על מגמה מעורבת, אבל נראה שהמדדים המובילים עוברים לאט לאט לירידות. גם הנסדק וגם ה-S&P כרגע בירידות קלות, האזהרות של פאול, יור הפד לגבי סיכוני האינפלציה והתת רכישות האג"ח נתנו את הטון. באירופה היורוסטוקס עלה ב-1.36, הדאקס בגרמניה עלה ב-1.90, הדולר נבחר ב-3.1537, והיורו שקל נבחר ברמה של 3.57 שקלים.
אלה אלקלה, יושבת ראש IBI קרנות נאמנות, תודה רבה.
יום מצוין, ביי.
עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, הפיקה את התוכנית הילה פניני, טכנאי השידור קובי בז'יק במוקד התנועה. אהוד כהן היה היום, כן. הדולר של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב ביום ראשון, בארבע אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו סוף שבוע מעולה, חמים ונעים, שלום שלום.